الدوار ها الكتروني شلانو coldavidiran@gmail.com انو نمتسئيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بإنستغرام Pars Today Hebrew بتليجرام إيران راديو وفي تويتر coldavidiran.
بليف حين يعني
مأزنيمي كريم شالوم راف هايتون هبريتي ها جارديان بهت يخيس لمدينيوت ها خوتس شل ترامب تسيين كين سيارتو تبريت نوكيت بي دبلوماتيا بي سجنون هم مافيا ها جارديان بي ما أمار على المدينيوت ها خوتس شل انسيار تو تبريت دونالد ترامب شي كوترتو سيدر خاداش مدئيق مدقبش كاتف كي بعلوت هبريت شل شعافار شل أرصوت هبريت لو تصريخوت لنرميل أو لاتيت لجيتيماتسيا لتفيسات هفكي روت شل ترامب بأسكاوت بين الأوميوت بما أمارزي هم خبير بهتخصو لها تصاروت ها بروباف كتيوت شل ترامب نيجد عزة في الأوميم لعكور فلسطين من أرصوت أفوتهم متسيين كي شوم دافار لقبه رعيون شل ترامب شي عزة تصريخة لهيوت تخت شليتا أمريكانيت هو بهت أهم لخلاليم ومنها جيم هم كباليم بيخسيم هبين الأميين هفال هم اشتار هنوخخي شل هبايت هلافان اينو منع مي هشيتا هبسيسيت شل هعولام هما صورتي كخ شي ممشال هبايت هلافان يشنه ات هالسيدر هما صورتي لهيوت بلتي افشاري هايتون هبريتي زي سافور كي هدريشا شل ترامب لها عبارة بخفية شل 2.5 مليون بني آدم فلسطينم لمدينوت عراف هشخينوت هي الشور بارور لفشع في تهور اتني مازنيمي كريم لفي هجارديان هرايون شي عزة تهفوخ لنوفش يام تيخوني لأخر هاشتلتوت شل أرصوت هبريت لمروت شهو متريد راخوك عدك دي جخوخ مهم تسيقوت ترامب متيخيس لإزور مكي هم الخما بليف إخاد إزوريم هم مركافيم بعلام كمو أخوزة نتوشة بمنهاتن هو مسخيك عم خيهم شل مليوني أناشيم بسافة شل يتصران مخيرة مشخات وفشيتوت وموسار شل بوس مافيا هجارديان مدقيش كي جيشا كازو تكبير اتخسر هيا تصيفوت بتكوفا شباه ندريشت جيشا شونا لخلوتين قدي لشمر على هفسكتها ايش هشبريريت برتسوعة عزر كل هممشلوت بيزور شل معرف آسيا ملفد هكواليتسيا هكتسونيت شل بنيامين نتنياهو بشتاخيم هكبوشيم رؤوت بيهت عرفوتو شل ترامب مسكنت في هرسانيت هكارديان كوتيف هشكفا زو روخت جام بكيرف بعلوت هبريت ها إيروبيوت شل أرصوت هبريت أوتان مدينوت شعاد لفني مسبار شافوعوت رأو اتعتمان بعلوت بريت عتمائيوت شل أرصوت هبريت أخ كاعت هيفينو شي مساكزه اينو كيام بمخو شل ترامب هو مزهيرك شلوش كاتيجوريوت لكوخوت متخاريم وأويفيم افشار لعفور بين ها كاتيجوريوت هلالو ركبي متصاوت خنوبا في ها جيشت هتفوت افال لفريت متمشيخت هم مفسست على انتريسيم مشتافيم خوفوت امنا مشباتيت في عراخيم ديمقراطيم كفار ان ماكوم ببايت هلافان شل ترامب عاد كان تخني تشافوا
10 هشكريم هم فرسميم آل إسرائيل مسبار 07. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם איראן רדיו .ir. בפרקים הקודמים ציינו לשישה מטוסים עתיקים על ארץ ישראל שיצרו הציונים. הסברנו את כל ששת מטוסים בצורה שלמה על סמך העובדות ההיסטוריות. בפרק זה ובפרקים הבאים נזכיר את שלוש האגדות הציוניות העדכניות. מטוסים עכשוויים שמשתמשת בהם ישראל כדי להצדיק את הכיבוש של פלסטין. בפרק השביעי בספר שלו מציין אילן פפל אחד המטוסים הציוניים העכשוויים, המטוס שאומר כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במערב אסיה. אילן פפל אומר שבעיני ישראלים רבים ותומכיהם, ישראל היא דמוקרטיה מתונה ושואפת לשלום עם שכנותיה. יש האומרים כי אם יש משהו רע במדינה הדמוקרטית הזו, אז זה חוזר למלחמת 67. המיתוס השגרי חסר הבסיס הזה מעלים למרבה הצער כמה חוקרים, בעוד שאין לו בסיס היסטורי ואינו נכון. לפני 67 לא היה ניתן לראות בישראל מדינה דמוקרטית. כפי שאמרנו בפרקים הקודמים, ישראל השליטה שלטון צבאי על העם הפלסטיני תוך התכחשות לכל הזכויות הבסיסיות והאזרחיות של הפלסטינים. השלטון הזה הרס את הבתים של פלסטינים רבים ועצר אותם בכל עת שרצה. גם אם חייל זוטר ישראלי החליט להרוס בתי הפלסטינים או להחזיקם במחסום שעות ארוכות או לכלוא אותם ללא צו מבית משפט, הפלסטינים לא היו יכולים לעשות כל דבר. התנהגות זו החלה עם השנה הראשונה להקמת ישראל. הישראלים גירשו את הפלסטינים מבתיהם ומעריהם, הרגו ופצעו רבים מהם. באזורים הכפריים המצב היה גרוע יותר. הישראלים היו רוצים להשתלט על האדמה הפוריה. הם אפילו רימו התושבים בכפרים רבים כדי לעזוב את בתיהם לשבועיים בלבד. בצבא טענו כי הם רוצים את האדמה לצורך אימונים, אבל כשהפלסטינים חזרו מצאו שהכפרים שלהם נמחקו לחלוטין או שהועברו לאנשים אחרים. דוגמה בולטת לטרור של הצבא ניתן לראות בטבח בכפר קאסם באוקטובר 1956. הקברניטים הישראלים טענו כי תושבי הכפר הפרו את צווי המשטר הצבאי והעוצר, מה גרם לצבא לירות ולרצוח אותם. אבל המציאות הייתה אחרת. הפלסטינים לא ידעו על המשטר הצבאי. מאוחר יותר המסמכים הראו כי ישראל נהגה באגרסיביות לגרש את הפלסטינים מהאזור. חוקרים רבים כיום יודעים שהטבח ב-56 היה מעשה שנועד להפחיד את תושבי האזור כדי לעזוב. זו אחת מאלפי הסיבות שהתירו לצבא הישראלי להרוג בשטחים הכבושים. האכזריות המאורגנת לא התגלמה רק בתקריות הרצח והרג. אכזריות הייתה חמורה יותר בהתנהגות היומיומית של המשטר הישראלי. הפלסטינים בישראל בתוך הקו הירוק לא מדברים הרבה על התקופה מלפני 67. המסמכים לא מציגים את התמונה המלאה. עם זאת, אנו מוצאים שיר שמצביע על סימני החיים תחת השלטון הצבאי. נתן אלתרמן היה משורר מפורסם וחשוב בדורו. לאלתרמן היה תור שבועי בשם התור השביעי, היה כותב על אירועים שקרה או שמע עליהם. הוא היה כתב בסגנון שירים, כאשר אומר באחד מהם, הידיעה שהתה שני לילות וימים, והופיעה ושוב נעלמה במחי יד, ואין קול ואין קשב. נדמה לפעמים שאומנם אולי אין בה עניין מיוחד. באפר אל אום אל-פחם, הכפר הנידח, התפלשו ילדים, אזרחי המדינה. והייתה את צורתו של אחד חשודה, בהנה חייל צהל מבני יהודה. ויצוונו עמוד, ופקודה היא פקודה. ופקודה היא פקודה, אך הכסיל הפוכח לא עמד כמצווה והתחיל בורח. אז הרים חייל צהל רובהו, אין פלא, וירה, ופגע, והרג את הילד. זה הכל ותו לא. בקיצור מסתבר שכמעט באמת אין פה מה לספר. אלתרמן סיפר פעם נוספת בשיר משלו על אמא חולה פלסטינית ואמר כי ישראל גרשה אותה לעבר השני של נהר הירדן, ללא הסבר. כשאישה ניסתה לחזור, נעצרו ונחלעו ילדיה הקטנים. אלתרמן כתב, הכותב העריך בטעות כי הסיפור הזה יוחש או יוסבר, אבל שום דבר לא קרה, אפילו לא מילה. ישנן עדויות רבות לכך שישראל לא הייתה דמוקרטית עד 67. ישראל נקטה במדיניות ירי בשביל להרוג כלפי הפליטים שניסו לקבל בחזרה את התבואה החקלאית או בעלי החיים שלהם. הצבא הישראלי היה באופוריה עם אקדח טעון, הרג ללא סיבה אלפי אזרחים פלסטינים בין 1948 ל-1967. הדמוקרטיה בכל מדינה נמדדת בהתאם להתייחסות השלטון באותה מדינה לבני המיעוטים בה. בהקשר זה, ישראל נמצאת במצב נמוך הרבה יותר מרמה שאפשר להגדיר אותה דמוקרטיה אמיתית. לאחר כיבוש שטחים חדשים, למשל, ישראל חוקקה חוקים חדשים, חוקים הנוגעים לאזרחות, חוקים לבעלות, ועיקר חוק השבות. חוק השבות מעניק אוטומטית אזרחות ישראלית לכל יהודי בעולם. החוק הזה הוא לא דמוקרטי להחריד, כי הוא עומד בסתירה מוחלטת עם זכות השיבה של הפלסטינים, הזכות שאושרה בהחלטה משנת 1948 שהתקבלה על ידי העצרת הכללית של האום ב-48. פעולה ישראלית זו פירושה שלילת הזכות של העם הפלסטיני לחזור למולדתו והענקתה לאחרים שאין להם קשר לארץ הפלסטינה. זו ההתנהגות בלתי דמוקרטית לחלוטין. ניתן להוכיח את האופי הבלתי דמוקרטי של ישראל על ידי סקירת מדיניות התקציב שלה בהקשר של בעיית הקרקעות. כיום יותר מ-90% מהקרקעות, כלומר ארץ פלסטין כולה, היא בבעלות הקרן הקיימת לישראל. בעלי קרקעות אינם מורשים לבצע עסקאות עם אזרחים לא יהודים. האדמות הציבוריות והשמורות קיבלו עדיפות לשימוש בתוכניות לאומיות. כמו כן, הערים הפלסטיניות לא הורחבו אפילו בקילומטר ריבוע אחד, אף שהאוכלוסייה שלהן הוכפלו מאז 48. במקביל, נבנים יישובים יהודיים כל הזמן. הפגיעה הבוטה הזו נמשכת בנוגע לזכות האזרח לבחור את מקום מגוריו. המשטר הציוני ביצע פשעים רבים בארץ פלסטין מאז הקמתו. יתרה מכך, ישראל מתחילת הקמתה בארץ פלסטין ובנוסף לכל הלחצים הצבאיים והאלימות שמפעילה כלפי תושבי השטחים הכבושים, התעקשה להפר את זכויות האדם בהיקף נרחב. ישראל דורגה שוב ושוב כמפירת זכויות האדם הגדולה בעולם בהתאם לדוח זכויות האדם של האום. ההחלטות נגד ישראל על רקע הפרת זכויות האדם מלאות בבקשות, כינויים, הבעת דאגה, הבעות חרטה, וכן צווים להפסיק לאלתר את הפרת זכויות האדם. אך כל המאמצים האנושיים להפסקת האפליה הגזענית הזאת והפרת זכויות אדם נידונו לכישלון מוחלט. לכן המשטר הישראלי לא יכול אפילו לפנטז על הצגת עצמו כדמוקרטיה לפי דעתו של אילן פפה. בהתחשב בהשפלה של מיליוני פלסטינים כהתנהגות יומיומית ועל אף הטענה ביחס לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ברור כי הדמוקרטיה הזו מתנהגת כמו דיקטטורה בצורה הגרועה ביותר. התשובה הישראלית, הן בזירה הדיפלומטית והן בזירה האקדמית, היא שהצעדים הללו זמניים. אם הפלסטינים יתנהגו טוב יותר, ההתנהגויות הללו ישתנו. אבל מחקר ובדיקה קצרה על מה שמתרחש בשטחים הכבושים חושפים כמה הוא ההיגיון הישראלי בהקשר זה הוא אבסורדי. ב-1967 התייחס המשטר הישראלי לגדה המערבית ולרצועת עזה כחלק טבעי מארץ ישראל. התנהגות זו נמשכה מאותו יום ועד היום. בישראל השיח היה תמיד איך לכבוש יותר ויותר, ולא על אם זה נכון או לא. מה שכל פרויקט קולוניאלי זקוק לו, קודם כל הוא האדמה. בשטחים הכבושים זה מתאפשר בהפקעה, גירוש בעליהן שהיו חיים בהן מאבות אבותיהם, והטלת תנאי חיים קשים על תושבים מקוריים. חגורות של התנחלויות יהודיות הוקמו במטרה להפריד בין הכפרים הפלסטיניים לבין כפרים וערים נוספים. במקרים מסוימים היו מבטרים אפילו כפר אחד לכמה חלקים. זה מכנים מדענים גיאוגרפיית אסונות. הנושא גרם לאסון סביבתי. מקורות המים התייבשו ונופי הטבע היפים ביותר בארץ פלסטין נהרסו. יתרה מכך, בניית ההתנחלויות הביאה להרס בתיהם של הפלסטינים והרס האתרים הארכיאולוגיים, כולל המורשת העולמית של ארץ פלסטין. כך שפלסטין איבדה את זהותה הארכיאולוגית והתיירותית. בכל שנה מפציץ הצבא הישראלי אלפי בתים של הפלסטינים באמתלות שונות. סוג נוסף של דיכוי שישראל השתמשה בו הוא אטימות הבתים. תארו לעצמכם שכל הדלתות והחלונות של הבית שלכם נאטמו במלט ואבנים, ואין ביכולתכם להיכנס לבתיהם, ואין ביכולתכם לעשות דבר. אילן פפה אומר כי ההיסטוריה לא ידעה שימוש בצעד כל כך מכוער ואכזרי מצד כל שהוא חוץ מישראל. מקרה נוסף התגלם בתוכנית בשם כיבוש נאור, Enlightened Occupation, שמאפשר למתנחלים הקיצונים להקים כנופיות עצמאיות, להציק לפלסטינים ולהרוס את רכושם. עד שנות ה-80 הם היו מפעילים טרור אמיתי, תוקפים את הנכבדים הפלסטינים, מפציצים מסגדים בתוך עיר הקודש ויורים לעבר הבתים והמכוניות הפלסטיניות ועוד. בספרו שנכתב לפני יותר מעשור, שלא מתייחס להתפתחויות בימינו בפלסטין ובעזה, מבהיר אילן פפה כי המתנחלים הישראלים היו נהנים מחסינות מכל עונש, והיו תוקפים את הפלסטינים ואת הרכוש שלהם בגדה המערבית. גם ברצועת עזה, הצבא הישראלי הטיל מצור המבטא אנישה קולקטיבית לתושביה. לאחר מכן, הצבא מבצע התנקשויות שמשמעותן מעשי רצח בלתי חוקיים. אילן פפה אומר שמאז 67 כ-150,000 פלסטינים נרצחו שלא כדין על ידי ישראל. היו ביניהם גם אלפי ילדים. כמובן שאם היה כותב את ספרו היום, פפה היה מוסיף כ-40,000 חללים שנהרגו עד כה במלחמת עזה ואת הטבח של יותר מ-9,000 ילדים, להוסיף אותם לרשימת הפשעים שביצע המשטר הישראלי המזויף. פפה מציין גם היבט נוסף של הכיבוש, שהוא מעצר ללא משפט. הוא מבהיר כי מכל 5 פלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה, אדם אחד נאלץ לעבור את ההליך האלה. יש הסבורים שההתנהגות האמריקנית היא גרועה מההתנהגות הישראלית. הכוונה היא ההתנהגות של ארצות הברית בכליאתם ומעצרם של 100,000 אזרחים יפנים במלחמת העולם השנייה. למרות שאין ספק לגבי התנהגותם הפסולה של האמריקנים, אלא שמספר הפלסטינים שעברו וסבלו מהמדיניות השרירותית של ישראל היה גדול יותר, כאשר הנושא מעצר מנהלי כולל מעצר ללא משפט של צעירים ומבוגרים, גברים ונשים לתקופה ארוכה. המעצר ללא משפט גורם לנזק נפשי גדול, אדם שלא יודע מה האשמה שלו, אין לו עורך דין ואינו יכול לראות את משפחתו. בסופו של דבר אילן פפה קובע כי בנוסף לעובדה שיש לערער על הכיבוש הנאור של ישראל, גם הטענה כי ישראל היא דמוקרטיה היא טענה מגוחכת. מפני ההתנהגות הארמומית והסתירות הפוליטיות חושפות את ישראל על מערומה. עד כאן, מאזינים יקרים.
Thank you.